שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב, גיא לא נמצא איתנו היום, אבל יש לי את העונג ואת הזכות לשבת עם יאב שפינארד. יאב הוא מנכ"ל חברת קפטן אינבסט, יש לו פודקאסט פיננסי על השקעות נדל"ן בשם פשוט נדל"ן. ובאופן אישי, יאב ואני חברים תקופה כבר ומאוד מעריכים אחד את השני ואת הפעולות אחד של השני. ולפני כמה חודשים, גיא סיפר לי על שיחה מאוד מעניינת שהייתה לו עם יאב על איזושהי עסקה שהוא ביצע, וחשבנו שזה מאוד מתאים לסדרת הפרקים שעכשיו סיימנו של דירות על הנייר, לשמוע את החוויה שלך על הדירה הזאת שקנית ביפו, ואני אשמח שקודם כל תציג קצת את עצמך, ואז תספר לנו ממש מההתחלה את הסיפור של הדירה הזאת, כי זה סיפור שבעיניי הוא מרתק, ויש הרבה מאוד מה ללמוד ממנו.
כן, לגמרי. אז קודם כל, איזה כיף להיות פה. אני אגיד שאני מאזין לפודקאסט מושבע, כבר מאות, מעל 100 פרקים שאני שומע אתכם, ומאוד מרגש אותי להיות כאן. אני אספר שקודם כל, קוראים לי יאב, בן 35, נשוי, אבא לדקל, מתעסק בנדלן כבר מעל עשור. יש לי באמת את החברה שקוראים לה קפטן אינבסט, אנחנו עוזרים לחבר'ה צעירים לקנות דירה ראשונה להשקעה. מגיש הפודקאסט פשוט נדלן, וכן, לגמרי, אני חושב שאיך ששמעתי את התחילת את סדרת הפרקים שלכם, ישר פניתי לגיא ואמרתי לו, תשמע, נראה לי שאני יכול לתת פה ערך מוסף בסיפור האישי שלי על דברים שנכשלים. אנחנו ניכנס היום לפרטים ותבינו ממה צריך להיזהר ואיך אפשר להימנע מהדברים. אני מקווה שתלמדו כמה שיותר.
בואו, תאמין לי, מהכישלונות לומדים הכי הרבה.
לגמרי, לגמרי. האמת שלזכותי יש לא מעט כישלונות, ואני שם את זה כדרגות על הכתף, מבחינתי זה אחד הדברים החשובים. מי שאומר לכם שהוא מלווה משקיעים ואין לו כישלונות, אז אני הייתי נזהר כפליים.
ברור.
כן. אז לגמרי. אתה רוצה שנתחיל לדבר?
כן, אני אשמח ממש שתתחיל מההתחלה של חיפוש הדירה, מה חיפשת, איפה מצאת, למה, מה היו ההתלבטויות וכו'.
כן, אז אוקיי, אז אני אתחיל בזה שבגדול אני באופן עקרוני אוהב דירות יד שנייה, תמיד אהבתי, תמיד ראיתי בהם פוטנציאל יותר גבוה, ושקניתי את הדירה הראשונה שלי כבר לפני כמעט עשור, אז מאוד נהניתי מעליית ערך טובה, קניתי את הדירה הראשונה שלי ביפו, 800,000 שקל, יפו ד', תקופה שכאילו מחירים שהם נשמעים כמו פריפריה רחוקה, שאז היו באמת קיימים ביפו, זה לא היה זה משהו מאוד חריג, כאילו כן, זו הייתה דירה מתחת למחיר השוק, אבל נגיד מחיר השוק היה 900, ואחרי 5 שנים מכרתי אותה ברווח נאה, מכרתי אותה ב-1,450,000, אז קניתי אותה חצי-חצי עם ההורים, אז נשארתי ביד עם בערך 700,000 שקל, שמתוכם 250 משכנתה, נשארתי ביד עם סביבות ה-500,000 שקל, זמין להשקעה נוספת, ואחרי המחירה, שכבר הכסף הגיע אליי לחשבון, כאילו כבר התחלתי לחפש את הנכס הבא, התחילה הקורונה. זה היה ממש מרץ 2020, כולנו יכולים להיזכר ברגע הזה, שפתאום הכל העולם משתנה. לי באותה תקופה היה בכלל סטארט-אפ בתחום המוזיאונים. היינו עושים אפליקציה למבקרים במוזיאונים, ומתוך המקום הזה של כל המוזיאונים בעולם נסגרו בבת אחת, במיוחד אנחנו עבדנו באיטליה, שזה כאילו...
חטפה הכי קשה.
חטפה הכי קשה, ואחרי חודש, חודשיים, אנחנו הבנו שפשוט, גם אם מחר נגמרת הקורונה, המוזיאונים האלה שפכו, כאילו, חטפו מכה כזו כל כך קשה, שאין סיכוי שהם מוצאים עכשיו 50,000 דולר לאפליקציה, והחלטנו לסגור את העסק. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי עם הון עצמי יחסית גבוה, ובלי תזרים.
מקור הכנסה.
בלי מקור הכנסה בכלל, וגם בלי אופק. זאת אומרת, זה לא שידעתי טוב. מקסימום, אני אתחיל עוד חודשיים אני חוזר לעבודה, זה היה עסק שלי, זאת אומרת, גם היה לי הוצאות לסגור את העסק. כן, הייתי במקום קצת לא נוח מבחינת לקחת משכנתה, וניסיתי לחשוב פתרונות שכן ראיתי את ההזדמנות בתקופה הזאת, זאת אומרת, מי שזוכר את התקופה הזאת, פתאום היו ירידות מחירים, הרבה אנשים הרגישו שסוף העולם קרב, וידעתי שזה הזמן שלי לפעול מצד אחד, מצד שני, לא היה לי את התנאים האידיאליים, ולכן החלטתי שאני הולך לקנות דירה מקבלן, כדי לדחות את המשכנתא בשנה-שנתיים, בדיוק כמו שהרבה אנשים עושים היום, עם הריביות הגבוהות והמצב של המלחמה, אני חושב שזה מצב לא מאוד רחוק, כאילו, בטח בנפשי, אבל מבחינת הסיטואציה בשוק, יש הרבה דמיון בין התקופות. זהו, אז באמת התחלתי לחשוב איפה וכמה ולמה. ראיתי את כל הפרויקטים שקיימים בדרום יפו, כולם כולל כולם, והתחלתי לחשוב מי מהם ובכמה. אני אז בתקופה היא זה היה לפני שהתחלתי את העסק, אז הכרתי טוב את יפו, הכרתי ממש לעומק את יפו, גם גרתי ביפו, זה היה נוח עם הסגרים, הייתי נוסע באופניים לראות דירות, ובאמת אחרי מחקר שוק יחסית עמוק של משהו כמו חודשיים, שלושה, הגיע לידי דירה שנמכרה לא מהיזם עצמו, בפרויקט שכבר ראיתי בו, שכבר ידעתי מה המחירים בו, ממוכר שמחר באמצע התהליך, זאת אומרת הוא...
זאת אומרת, אתה באת, אתה ראית דירות שהן דירות על הנייר, ומצאת מישהו שרוצה למכור את הזכות שלו לדירה, זאת אומרת הוא כבר רכש דירה, הוא היה אמור לקבל אותה עוד איקס שנים,
כן.
והוא רצה למכור אותה למישהו אחר, שבאופן כללי זה משהו שבדרך כלל אנחנו רואים שיזמים לא מאפשרים אותו, הם לא רוצים שנתחרה בהם כאשר הם גם מנסים למכור את הדירות, הם לא רוצים לאפשר לנו את זה. בדרך כלל הם יאפשרו לנו למכור דירות רק אחרי טופס 4, רק אחרי שהם גם סיימו למכור את רוב רובן של הדירות שלהם. אז איך זה יתאפשר בסיטואציה הזאת?
אז קודם כל זה באמת בצדק, כי עובדה שאני קניתי מהבן אדם הזה ולא מהיזם, והתלבטתי בין השניים. זאת אומרת, הנה, זו דוגמה למה באמת היזמים רוצים להימנע מזה, כי הפסידו דירה בעצם כך שאפשרו לבן אדם הזה למכור. איך זה יתאפשר? אז מתוך 72 דירות בפרויקט, שלושה אנשים התעקשו על הסעיף הזה. ויש רק שלוש דירות מכל 72 דירות, שיש להם סעיף נוסף בחוזה שמאפשר להם למכור באמצע. אותו אדם הוא היה עורך דין נדלן, כנראה שהוא ידע מה הוא עושה, והוא התעקש על הסעיף הזה, ולכן התאפשר לו למכור באמצע. אני אגיד שכאילו אין בעיה להגיד את השם של הפרויקט והכל, נכון?
הדחמה, אין בעיה.
אז לפרויקט קוראים יפה, זה פרויקט שכשהוא יצא לאור בשנת 2015, היה הד תקשורתי מאוד גדול. זה היה איזשהו...
איפה הוא נמצא? באיזה רחוב? באיזה אזור שלנו?
רחוב קורט טוחולסקי, זה רחוב ממש, הרחוב יוצא מרחוב הגבול, מי שמכיר את יפו זה ממש הקצה של רחוב יפת, משהו כמו 300-400 מטר מחוף הים, חוף ים לא מוסדר שם, זה כזה ירידה במצוק כזה, מי שמכיר, מאפיית הגבול, ממש צמוד לבת ים, לא סתם קוראים לזה הגבול, זה הגבול עם בת ים, וזה אזור שאני מאוד מאמין בו גם היום, זאת אומרת, יפו ד' יפו ג' זה אזורים שאני מאוד מעריך. היזמים באזור מכרו דירות חדשות, באזור, בתקופה היא בסביבות ה-2.5 מיליון, זה היה המחיר הסטנדרטי.
על דירת כמה מטר? על בערך 100 מטר?
אנחנו מדברים על דירת 88 מטר, 4 חדרים, קצת צפוף ל-4 חדרים, אבל נכנס.
אפשרי, כן.
כן. והסדרי גודל לדירות דומות היו בסביבות ה-2.5 מיליון. זה היה המחיר בסביבה. הפרויקט הזה ספציפית היה קצת יותר זול, מהסיבה הפשוטה שהוא בעצם הפרסום שלו התחיל ב-2015, מכרו דירות במחשבה שתוך שנה מתחילים בנייה, והיה איזשהו, אני לא בדיוק יודע, כי אני לא הייתי אז חלק מהפרויקט, אבל היה איזשהו ריב עם העירייה, מבחינת תקני חנייה, הלוך חזור כאלה, שבסוף, רק אחרי 5 שנים, הפרויקט קיבל היתר. זאת אומרת, במאי 2020, הפרויקט קיבל היתר.
שהם התחילו למכור את הדירות כבר ב-2015?
הם כמעט סיימו למכור את הדירות ב-2015.
זאת אומרת שמה שבעצם קרה זה שהיה להם את היתר בתנאים ב-2015, סדר גודל.
כן.
הם התחילו למכור דירות, אפשר לקחת עד 7% ממחיר הדירה, בלי צורך בערבות, זה אפשרי. ואז הם... 5 שנים היו בהלוך חזור עם העירייה, שזה פה, אני חושב שיש פה דגש בפני עצמו על לשים לב איפה אנחנו קונים דירה, התחדשות עירונית בפתח תקווה או בבת ים, זה שונה לחלוטין מאשר גבעתיים או תל אביב, זה עולם אחר לגמרי מבחינת ההתנהלות מול הרשות המקומית. אוקיי, אז 2020 הם מקבלים את היתר אחרי שהם מכרו, זאת אומרת, כל הדירות?
כמעט, זאת אומרת, נשארו כמה דירות, אני אחר כך אתקל בדירות כאלה שמדי פעם מטפטפים לשוק, וככה אני יכולתי לעקוב אחרי מחיר השוק שלי פחות או יותר. אבל כן, משהו כמו 80% מהדירות נמכרו ב-2015, שזה גם מסביר למה הפרויקט הזה היה בגירעון כלכלי מאוד גדול, כי העולם השתנה מ-2015 עד 2020, שלא לדבר על עד 2023. אז באמת כבר, כאילו, אם אני מסתכל פה על תמרורים שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו, אז מישהו שיווק ב-2015 וקיבל הכנסה ב-2015, לאו דווקא זה יספיק לו ל-2020, אבל... זה חוכמה של בדיעבד. ומה שקרה זה שבאמת ברגע שהיזם קיבל את ההיתר, אז אותו עורך דין נדלן החליט שהוא מוכר. אני חשבתי שברגע שהתקבל ההיתר, אז הסיכון יורד, כי מפה אני ראיתי שכאילו יש לי חוזה, שתוך 24 חודשים מיום חתימה אני מקבל מפתח.
זה גם הזמן שהוא טיפה מחשיד.
נכון, נכון.
כי זה לא אמור לקחת 20, אלא אם זה בניין, תראה, היום לבנות 24 חודש, זה
תמ"א 38-1. תמ"א 38-1.
זה פרויקט של תמ"א 38-1, הבנתי. נכון,
חשוב להגיד. אבל עדיין, כאילו מבחינתי, אני קונה את זה להשקעה, מבחינתי גם שיקח לו, בראש שלי אמרתי שיקח לו גם 3 שנים, 4 שנים, אני כל הזמן מקבל שכירות על התקופה הזאת, שקוף לי ואני מעדיף אפילו, כאילו... לא ראיתי בזה חיסרון, בזה שהוא הולך להיות עיכובים, כי היה דיבור על זה שכבר מתחילים בעיכובים, בגלל הקורונה, אין פועלים, יש פועלים, היה את הדיבור הזה בהתחלה, ומבחינתי אמרתי, דווקא אני לא אבכה, אם זה יתעכב ב3-4 חודשים, ואני אקבל את זה שכירות. אז לא ראיתי איזה חיסרון כל כך גדול, זה לא היה למטרת מגורים, זה היה שקוף מבחינתי. זהו, אז אנחנו מדברים על, במאי 2020 הם קיבלו את היתר, ושם באמת נכנסנו למסע ומתן, אני והמוכר. אני ידעתי שהיזם מוכר דירות ב-2.3 באותו פרויקט, דירות דומות, והדירה שלי פורסמה ב-2.100. אמרתי, יש פה הזדמנות של 200,000 שקל, החיסרון בלקנות מבן אדם פרטי, וצריך גם לדבר על זה, שכל הסכום, לא כל הסכום הוא תחת ערבות חוק מכר, כי הבן אדם שמכר את הדירה, קנה את הדירה ב-2015 ב1.5 מיליון, זאת אומרת, והוא קנה את זה ב-2080, אז 300,000 שקל, יש ערבות חוק מכר, ועוד 1.2 מיליון שהוא חייב ליזם. כשאני קונה את הדירה, בסוף קניתי את הנסת במספרים עגולים ב-2 מיליון, אז זה אומר שאני בעצם חייב ליזם עוד 1.2 מיליון, ו-800,000 שקל העברתי לאותו
אדם. ישירות למוכר.
ישירות למוכר. זאת אומרת, היה פה win-win מאוד מובהק, שהמוכר עשה בעצם... שם 300, קיבל 800.
כן, הוא עשה עסקה פנטסטית.
הוא עשה עסקה פנטסטית, ואני בעצם גם עשיתי עסקה פנטסטית מהראייה שלי, שאני קונה דירה שם, היזם מוכר ב-2.3, אני קונה אותו ב-2 מיליון, זאת אומרת, אני מרוויח פה 300,000 שקל from day one, וככה נכנסתי לעסקה. זאת אומרת, זה היה נקודת ההתחלה, באמת ראיתי פה win-win לשני הצדדים. החיסרון הכי גדול, כמו שאמרתי, זה שאם קורה משהו לפרויקט, אני כבר שמתי 800,000 שקל,
והם לא עברו דרך הבנק. זאת אומרת, זה לא עבר דרך פנקס שובר ליזם.
זה כן עבר ה-300,000.
ה-300,000, אבל רוב הסכום...
500,000 שקל עבר כביכול...
ישירות.
ישירות.
כן.
בלי...
של הכסף הזה אתה לא מבוטח.
בדיוק. בדיוק. ואמרתי לעצמי שבשביל סיכון של 500,000 שקל וסיכוי של 300,000 שקל, וההסתברות אומרת שרוב הפרויקטים מצליחים, אז סיכון שאני הייתי מוכן לקחת. בנוסף, עשיתי בדיקות די מעמיקות על היזם. זאת אומרת, רוני צברי, זיכרונו לברכה היום, אני נפגש איתו באופן אישי. לפני שנכנסתי לפרויקט, דיברתי עם החל מהשיחות עם הצוות שיווק שלו, אחר כך נפגשתי איתו באופן אישי במשרד שלו, רציתי לראות את הערבויות, רציתי לראות את הדוח אפס של הפרויקט, לא נראה לי שהרבה אנשים עושים את זה לשם קונים דירה, וידיתי שהבית האישי של רוני
משועבד
לטובת הפרויקט. אז הרגשתי שאני, נכון שהוא לא יזם גדול, אבל כן היה לו פרויקטים נוספים שהוא סיים כבר בבת ים, היה לו פרויקט בתהליך בירושלים, וחשבתי שאני נכנס, שעשיתי את הבדיקות היחסית מקיפות, ונכנסתי יחסית בראש הקט, גם היה לו גב כלכלי משפחתי, וכל מיני סיפורים ששמעתי ממנו ומאחרים ש... נתנו לי את הביטחון.
כן, אגב, זה נשמע לי על ההתחלה כמו עסקה שהיא עסקה מורכבת, כי קודם כל אתה נכנס בתמ"א 38-1.
כן.
שאז בזמנו זה היה משהו שהוא חדש לחלוטין. גם יזמים לא כל כך ידעו עד כמה זה כלכלי, עד כמה זה משתלם, מה באמת אפשר להציע בתמורות שהוא הגיוני, מה לא. הרבה פרויקטים של תמ"א 38 ליזמים יוצאים לא רווחיים, בגלל שהם לא, זה לא חישוב שהוא כל כך פשוט כן. לעשות. יש הרבה מאוד... בצמים, מה שנקרא בלתי צפוי, הוצאות גדולות שפתאום צצות לעסקאות כאלה. ומעבר לזה שזה תם, אתה גם נכנס פה לעסקה שאתה מבין שאין לך את הערבות, ואתה אומר שעשית את הבירורים הכי טובים שאתה יכולת, מבחינת הידע והכלים שהיו לך באותו זמן, להבין שלמרות שאין לך את הערבות של הבנק, היזם מספיק איתן לסיים את הפרויקט, ואתה כן הולך לעשות פה את הרווח על העסקה.
כן, חשוב להגיד שבאותה תקופה הייתי רווק, וכן, התחלתי כבר לצאת עם אשתי של היום, אז כן, הרגשתי שאני, העסקה האחרונה שאני יכול לקחת בסיכון גדול. ממש ממש חשבתי על זה, ואמרתי לעצמי שזה פעם אחרונה שאני מסוגל לעשות עסקה בסיכון גבוה מאוד, כי אמרתי לעצמי שפעם הבאה שאני אעשה את הפליפ הזה כבר כנראה יהיה לי ילד, והנה היום יש לי...
יש לנו אסטרטגיה שלא דיברנו עליה בפודקאסט, שקוראים לה אסטרטגיה בתוצאות קיצוניות.
אוקיי.
והיא אומרת שלפעמים לאנשים מסוימים, בשלבים מסוימים בחיים, בעיקר אנשים צעירים שיש להם הכנסות מאוד גבוהות, וסכום כסף שהוא יחסית קטן, שווה להם להשקיע גם במשהו שהוא מאוד וולוטילי בתוצאה שלו, שיכול להיות שהוא ירוויח הרבה ויכול להיות שתפסיד הרבה, מתוך הבנה שההשלכה שאם תפסיד עכשיו את ה-200,000 שקל שיש לך, בתור בחור צעיר שמרוויח יפה, היא לא דרמטית, אבל אם עכשיו תכפיל או תשלש את הכסף שלך בשנים הקרובות, אז ההשפעה של זה כן הולכת להיות משמעותית.
אז זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שעמד לנגד עיניי, ואני אפילו אמרתי לעצמי, אני זוכר שהתייעצתי עם אמא שלי, אמא שלי מתעסקת בנדלן, אז היה הרבה שיחות איתה, ואמרתי לה, אם מחר הכל הולך, אז הכל בסדר, כאילו, נכון, ירדתי מ-800,000 שקל ל-300, זה כואב, זה לא נעים, אבל יש לי חיים שלמים לתקן את זה, ושום דבר לא משפיע לי על היום-יום, זאת אומרת, החיים שלי לא השתנו, הדירה שלי, איפה שאני גר, הכל יישאר אותו דבר, והיציאות עם החברים לבירה, גם מישהו אותו דבר, זאת אומרת... כן.
כאילו... למרות שתדע לך שאנחנו לא, 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 גם לאנשים שיכולים לעמוד באסטרטגיה הזאת, לרוב אנחנו לא נמליץ עליה בכלל.
אני לגמרי לא ממליץ...
תפיסתית אני חושב שהיא לא נכונה.
זה עניין של אופי, ואני בחיים לא ממליץ למישהו לעשות את ה... כאילו בתור יועץ, אני לא ממליץ לעשות את הדברים האלה. אני כן חושב שזה תלוי פר בן אדם ופר אופי, ושוב, אני חושב שאם היינו עושים את הרעיון הזה ושוב, זה בקלות היה יכול להיות גם אחת העסקאות הכי טובות שעשיתי בחיים.
ברור, ברור.
העולם מתגלגל ככה שאנחנו ראינו את בפרק של ממה להיזהר, אבל זה היה יכול להיות כאילו פרק של איזה הצלחה פנומנלית, ואתה חושב שמראש קניתי את זה ב-300,000 שקל, מתחת למחיר שהיזם, כאילו 300,000 שקל זה סכום גדול לבחור צעיר, וזה היה יכול להיות, ושוב, היום דירה כזאת, היום, שווה בערך 3 מיליון.
אוקיי, המחירים ביפו טס.
בסדר.
במיוחד באזור הזה של יפו ג' יפו ד' ממש.
נכון, אז זאת אומרת, אם הכל היה עובד כמו ש...
נכון, אז היינו יושבים לשיחה אחרת לגמרי.
היה לי עכשיו מיליון שקל רווח על 800,000 ששמתי בתוך 3 שנים. אני חושב שכאילו זה מעל 100% בשלוש שנים, וכאילו התחזית שלי כן התממשה. פשוט...
לא על הפרויקט שלך.
לא על הפרויקט שלי, בדיוק.
בוא נחזור באמת לקבלת ההחלטות, כי בסוף היא זאת ש... זאת אומרת, התוצאה בדיעבד... היא לא משנה, מצלחת בהשקעה, הפסדת בהשקעה, כן. whatever, זה לא באמת מעניין, לא הרבה יותר לא מעניין זה אם ההחלטה שקיבלת, היא החלטה שלכתחילה הייתה ההחלטה הכי נבונה, או מתי אתה מבין שהיא לא הייתה ההחלטה נבונה, אז בוא תכניס אותנו עוד פעם חזרה לסיפור פה של הדירה.
אוקיי, אז קודם כל, כבר מתחילת המערכת יחסים עם היזם, אחרי שכבר רכשתי, התחילו כל מיני תחושות שהיזם מעגל פינות, החל מזה שמרגע שפועלים התחילו, ועד אחרי רגע שהכריזו על תחילת הבנייה, עברו בערך 2 חודשים. זאת אומרת, פועלים עובדים, ואף מייל לא מגיע שהתחילו את הפרויקט. זאת אומרת, כי הרי יש להם 24 חודשים, אז נראה לי שמראש הוא הבין שזה...
רצו לדחות את זה, כן. הוא לא רצה שזה...
זה זמן לא ריאלי, וזה כבר הרגיש קצת מסריח, כאילו כל מה שקרה שם. מעבר לזה, היו עוד כל מיני תמורים. כל העניין של הדחייה של 5 שנים, נבע בגלל תקן חנייה שתל אביב דרשה. וזה הגיע למצב שעל תם 38-1, זאת אומרת, פרויקט יחסית 8...
שאמור לקבל יותר בקלי קלות, כן, ולטוס בבנייה שלו.
7.5 קומות, הוא בנה מינוס 4 בחניון. וואו. מינוס 4 בחניון, זה כאילו...
זה הפסד משוגע. זה הפסד... גם על אזור של החוף, זה מאוד... זה חפירה, החפירה עצמה היא לא קשה, אבל הדיפון, יש כן. פה עניין של מי תהום, זה בלגן.
זה ממש בלגן, ושני חניונים שונים. קיצור, משהו נוראי, ורק הבנייה של החניון לקחה מעל לשנה. זאת אומרת, אנחנו שנה פנימה.
זה כמו חניון של מגדל. כשאתה בונה מגדל של 30 קונות, לא, המגדל הוא 30 קומות, החניון נגיד 5 קומות מרתף,
כן.
זה לוקח שנה.
כן.
רק בשביל לסבר את האוזן, כאילו כמה שזה קיצוני לתמאות.
כן, אז כבר אנחנו שנה פנימה, ויש בעיות בבנייה, ולא מתחילים עדיין את הבנייה עצמה. מבחינתי, עד אותו רגע אני עדיין שמח. זאת אומרת, אני אומר, טוב, מעולה, יהיה לי יותר תקופה של שכירות שאני אקבל מהיזם, ולא ראיתי בזה, לא נבהלתי מהנושא, אבל אין ספק שזה תמרור. במהלך התקופה הזאת, באוקטובר פחות או יותר, הוא יצא עם קמפיין של מכירה של דירות חדשות, נוספות, שנשארו לו בבנק, והוא מפרסם אותם ב-2,850,000. שזה אמר לעצמי, אני כאילו...
אתה מאושר.
אני דופך לעצמי על השכם, איזה עסקה.
איזה מלך.
ויותר מזה, אני חושב אפילו למכור כבר. זאת אומרת, עברו חצי, עברה חצי, כאילו בערך שנה נגיד,
כבר אקזיט.
וחשבתי אולי לעשות אקזיט, חשבתי כן או לא. כן, יכולתי כבר למכור בנגיד 2.6, בגלל העניין של הערבות חוק מכר וכאלה, אז כן היה לי ברור שהייתי צריך לוותר על חלק מהסכום. אבל עברה המחשבה הזאת, והחלטתי שלא שווה לי בגלל המיסוי. זאת אומרת, אם הייתי מוכר, נכון. אז הייתי צריך לשלם מס...
גם כשזו דירה יחידה, אתה משלם מס שבח על זכות לדירה עד טופס 4.
עד שנה וחצי אחרי טופס 4.
נכון, כן. צודק, נכון.
אז באמת רק בדצמבר מתחילה הבנייה של הקומה החמישית, שזו בעצם הקומה שאני קניתי בה. בינואר כבר פונים אלינו, בינואר, לא, אוקיי, עוברת שנה, כאילו הבנייה עצמה מתקדמת, בינואר 22 פונים אלינו לשינויי דיירים, עד פה הכל נשמע ומרגיש תקין, סתם כוכבית על השינויי דיירים, גם תהליך מעניין שפעם ראשונה אני חווה אותו, הלכתי לה, כאילו בעצם שואלים אותך כל מיני שאלות, איזה צבע עריכים, איזה פה ואיזה שם, אני אמרתי לו, מה שהרוב לקחו, תשים גם לי, כי בסוף זה דירה להשקעה, וזה מה שהכווין אותי. במאי, מאי 22, בעצם תאריך המסירה המקורי, אוספים אותנו לשיחה עם היזם, כל הדיירים שמתעכבת להם, כאילו, מסירה, עדיין לא סיימנו את השלד, זה היה הסטטוס באותו רגע, זאת אומרת שלערכתי יש לפחות בין חצי שנה לשנה עד שנסיים, למרות שכאילו הבניין עומד, זאת אומרת 8 קומות כבר בנויות, נשאר עוד פינישים קטנים לסיים את השלד ומתחילים גומרים. שם הוא אומר לנו היזם בפגישה אישית שהוא עושה איתנו בגלל כל העניין של החניון ומספר סיפורים, ובעצם אומר שהבנייה תתעכב בערך בשנה נוספת, ושזה לא אשמתו.
הוא ניסה בעצם, יש פה אפשרות להטיל את האשמה על כוח עליון,
כן.
ובמקרה כזה אין כנס על,
כן,
על מסירה מאוחרת.
כן, הוא לא צריך לשלם לנו על החודשים שאנחנו בעצם בלי דירה בהם. אז הוא, זה מה שהוא ניסה לעשות.
מה הוא טען? מה הכוח העליון פה?
קורונה ומזג האוויר, כל אלה
כן.
דברים. כל פעם היה מבצע שומר חומות באותה תקופה, זה היה...
כן, דרים. חוץ מהקורונה שאולי אפשר לקרוא לה כוח עליון.
לא, לא, אין כאילו, כוח עליון. תחשוב שהוא קיבל את היתר במאי 22, זאת אומרת, הוא ידע שיש קורונה, זה היה חודשיים
אחרי. ברור.
אז זה לא היה, כאילו לא תפס, ולכן התחלנו להתגבש כזה בין הדיירים, לחשוב מה עושים עם זה, אם מגישים תביעה, לא מגישים תביעה, ובעצם תוך כדי השיחה הזאת, בין הדיירים בקבוצת וואטסאפ, מגיעה בעצם, כאילו, היזם מבין שמתגבשת נגדו קבוצה ושהולכת לבוא תביעה, אז הוא פונה אלינו כמיוצגים על ידי עורך דין כבר, ואומר לנו שהוא מציע לנו הצעת פשרה, שהוא נותן לנו מזגן בכל כאילו מזגן מרכזי, והוא נתן פטור היה לנו ריבית, זאת אומרת, על ה-80% שלא שילמנו, היה ריבית של 1.9%, שאינו אמורים להוסיף, אז הוא...
אז זה לא היה הצמדה למדד, אלא...
היה גם הצמדה למדד וגם...
פלוס ריבית, זה כן. התנאים של החוזה אצלו, אוקיי.
כן, זאת התקופה ש...
כן, כסף... זה לא היה 20-80 כן. ללא הצמדה, כן.
אז הוא ויתר לנו על 1.9% הצמד... כאילו ריבית, ופטור ממדד מרגע שהיינו אמורים לקבל, לא על השנתיים של הבנייה, אלא...
מה שעיכוב שהוא באשמתו,
כן. היה מחשבות אם כדאי או לא כדאי, כי בסוף גם הפחד היה שהוא לא יעמוד בפרויקט, ואז כאילו נצא קרחים מכל הכיוונים. אז כאילו היה ממש מחשבות אם לקבל את הדבר הזה וזהו. אני באותה תקופה כבר כן הייתי יותר בעניינים, ואני דווקא עמדתי על שלי ואמרתי שאני לא מקבל את
הצעת
פשרה, ובעצם התקדמנו ביחד עם עוד 32 רוכשים לייצוג בתביעה. מתוך מחשבה שמגיע לנו הרבה כסף פה, סחירות שזה בהתחלה כפול 150%, אחר כך זה יורד לכפול 125%.
נכון.
על כל התקופה הזאת, וגם זה לא שזה מרגיש שזה הולך לגמר, זאת אומרת, העיכובים הלכו ונערמו. ובספטמבר הגשנו תביעה, ספטמבר 22, אנחנו מדברים על איחור של כבר כחצי שנה ממתי שהוא היה אמור לספק את הדירות, אז שם אנחנו בעצם... ביצענו את התביעה על ידי עורך דין בלטמן, וכמה חודשים אחר כך, תוך כדי שיש לנו, בהתחלה כאילו ניסינו להגיע לפשרה מתוך מקום של זה התביעה שלנו, מה הפשרה שאתה מציע, וכל מיני דברים כאלה, היה שם שמי שבעצם, הוא בעצם היה מוכן לשלם חלק, ולא, וכן, היה שם הלוך חזור כזה בין היזם לעורך דין. בפברואר 23, הגיעה הצעה מהיזם עצמו, לרכוש מאיתנו את הדירות, בחזרה.
מאיזה מחיר?
אז הוא דיבר, כל אחד הוא לקח אותו לפגישה האישית, ולדירה שלי הוא הציע 2.6 מיליון. שאם אתם זוכרים שלפני, כאילו שנה קודם כבר היה דיבור על 2.8, אבל הבנתי שיש היגיון בדבר הזה, ואפילו כי כבר הרגשתי שהדברים הולכים למקום פחות טוב, והתלבטתי מאוד, וכשהראיתי לפרטים וכבר נכנסנו לשיח יותר עמוק על הנושא, אז א', הוא לא היה מוכן לוותר על המדד תשומות הבנייה, שאנחנו מדברים על שנת 2020, כאילו שנת 2015, מאז הוא התחיל לספור את המדד תשומות הבנייה.
תשומות מפגרות.
אז היה מדובר על בסביבות ה-200,000 שקל למדד תשומות הבנייה, ועוד בערך 200,000 שקל מס שבח. ובגדול, אני די יוצא פה break even, כאילו אחרי כל ההוצאות על העורך דין וכל הדברים שליוו אותי במהלך הדרך, אז יכולתי בעצם פה לצאת בברייק איבן, פחות או יותר. מצד אחד, מצד שני, כן הרגשתי שיש, כאילו החליפו את הקבלן באותה תקופה, והרגשתי שהדברים חוזרים אולי למסלולם, ואמרתי, אחרי כל המסע הזה לצאת בברייק איבן, כאילו זאת לא מטרת ה...
עשית קצת דאבל דאון ברמה מסוימת. קיבלת החלטה, בעיניי אתה קצת קיבלת את ההחלטה להשקיע שוב בפרויקט.
נכון.
זאת אומרת, זה הפעם השנייה. זאת אומרת, פעם ראשונה אתה אומר... המחירים בשוק עלו לאזור ה-2.8, יכולתי למכור ב-2.6, החלטתי להישאר בפנים בשביל להרוויח יותר, חשבתי שהפרויקט הולך להצליח. שנה לאחר מכן מציעים לי שוב את ה-2.6, והפעם זה מגיע מהיזם, אני מבין שב-2.6 אני לא באמת מרוויח פה שום דבר, אני בוחר עוד פעם להישאר בתוך העסקה.
נכון, עכשיו חשוב להגיד שבפעם הראשונה שיכולתי למכור, יכולתי למכור את זה ולהעביר את מדד תשומות הבנייה הלאה. זאת אומרת, כן, נכון.
שם היית יוצא מורווח.
שם הייתי יוצא מורווח. זאת אומרת, זה כן אותו הצעה מבחינת התקציב.
מה שבח, היה לך עדיין את המה שבח, אבל כן.
אבל יש פה 200,000 שקל הבדל בהצעה, ובעצם שילמחו לי את ההצעה שהייתה לי לפני שנה ב-200,000 שקל.
בזמן שהשוק טס כלפי מעלה.
בדיוק, בזמן שכל הדירות סביבי עלו. אז זה היה יותר קשה לעשות את זה, ולמרות שכן הרגשתי שיש פה בעיה. מצד אחד, מצד שני, כבר הרגשתי שאם הוא מציע את זה, זאת אומרת שיש לו את ההתנהלות הפיננסית לקנות את זה.
ואני יכול גם לסיים.
אני ראיתי זה כסימן ש... אוקיי, אם הוא מוכן לקנות את זה, זאת אומרת שיש פה פוטנציאל שהוא יסיים את הפרויקט.
תוך כדי התהליך הזה, תוך כדי השלב הזה, אתה מתייעץ עם אנשים, עם עורכי דין, כאילו, אתה מקבל את ההחלטות האלה לבד?
אז התייעצתי גם עם אמא שלי, שכמו שאמרתי שהיא מבינה לא מעט, גם עם אח שלי, שהיא גם מתעסק בנדלן. מעבר לזה, יש לי עורך דין שמלווה אותי בזה, ו... כאילו, בסוף הוא לא זה שעשה את הרכישה המקורית, אבל הוא כן מכיר את הפרויקט, ו... לא, 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 זה לא היה בתשלום, זאת אומרת, זה היה יותר הצעה חברית כזאת, אבל כן התייעצנו קצת וחשבנו, והוא כן מכיר את היזם, והוא כן חיזק לי את התחושה ששווה לי להישאר. אבל שוב, לא לקחתי פה איש מקצוע נוסף, אני בתקופה הזאת כבר בעלים של חברת נדלן, זאת אומרת, זה לא... לא שאני חושב שזה לא מכבודי, ואפילו אני חושב שפניתי אליכם בתקופה ההיא, לפני כמה חודשים, חצי שנה, אם אתה זוכר. בסוף זה לא קרה, סתם בתי לוז. אבל דיברנו על שאני צריך להתייעץ, לא יודע אם אתה זוכר.
אני זוכר שפניתי.
כן, כן. אז היה בתקופה ההיא שכאילו זה היה עוד היה חי, והתלבטתי מה אני רוצה לעשות עם העצם בגרון הזאת, כי זה באמת כבר התחיל להיות מעיק. כל עניין התביעות, כל עניין, כאילו בסוף זה גוזל זמן ואנרגיה. חצי שנה אחר כך, אחרי ההתלבטות הזאת, מודיעים לנו די בחדשות שצברים פושטת את הרגל. עולה כתבה פשוט ב-N12 בחדשות, במהדורה מרכזית, שהחברה פושטת את הרגל, וזהו, פחות או יותר, אנחנו לא מבינים מה קורה. זה היה באוגוסט, לא מזמן יחסית. אנחנו כקבוצה פנינו עוד פעם לרוני, והוא עלה מולנו בזום ואמר, נכון, החברה פושטת, אבל הפרויקט לא פושט הרגל. כאילו עוד ניסה...
נשמע לי כמו הסיפורים.
כן, נשמע קצת...
החברה, אבל לא הפרויקט.
כן, משהו...
כאילו יש פה איזו אישות נפרדת.
היה שם, הוא הסביר שיש שם מבנה משפטי, שכאילו הפרויקט יכול להמשיך, והמטרה שלו היא כן לסיים את הפרויקט, כאילו, זה היה השיח, למרות שכאילו בחדשות כבר הודיעו לנו.
הקריין בחדשות כבר ידע.
כן. בשלב הזה לא היה לנו הרבה מה לעשות, ואנחנו בעצם התחלנו לתרגן לתביעה באופן כללי, כאילו, קודם כל הגיע שבועיים אחר כך כבר זה היה סופי, שגם הפרויקט פושט הרגל והכל בעצם הולך לתמיון. הגיע בעצם ממונה על, איך קוראים לזה, שזה פושט רגל, כאילו, זאת אומרת, יש מישהו שממונה על
הפירוק. כונס נכסים.
כן, כן, מפרק. מפרק, הגיע מפרק, ובעצם התחיל לחשוב על המתווה, איך מפרקים את הנכסים של החברה, ואיך סוגרים את, את הבסטה הזאת. אנחנו מאוד מהר, עם אותו עורך דין שהתארגנו על התביעה של הסחירות, אז בעצם הוא ייצג אותנו גם מולו, וניסינו ליצור מתווה שאנחנו בעצם ממשיכים בנייה, בלעדיו, בלי היזם. והיינו לקראת הדבר הזה, עוד, כאילו, תחילת אוקטובר, ממש תחילת אוקטובר, לפני המלחמה, לצערנו, הודיעו שרוני צברי, הבעלים של חברת הנדלן, צברים, התאבד, ובעצם אין לנו כבר מול מי לדבר, כאילו, עד עכשיו התנהלנו מולו, וניסינו בעצם שהמקל יעבור לחברה אחרת, או משהו כזה, אז צר לי, אבל כאילו זה הסיפור, זה המקרה, ואנחנו נשארים ממש מול שוקת שפורה, ואז התחילה המלחמה, שמאז באמת בעצם הכל נעצר. הסטטוס היום שהודיעו ממש, זה כבר ממש ניוז, לפני בערך שבוע שהיה דיון בבית משפט בנושא הזה, ובעצם מנסים, יש לנו שתי אופציות כרגע, שבית המשפט הודיע לנו, אנחנו יכולים או לקבל את הערבות חוק מכר, או...
שמבחינתך לקבל את הערבות חוק מכר זה אסון.
זה אסון.
כי למה הסכום פה? 300,000?
300,000 שקל, כן.
זאת אומרת שאתה יוצא מהעסקה שאתה שמת 800,000,
כן.
ואתה יוצא עם 300, אתה מפסיד יותר מ-50% מהכסף.
נכון, נכון.
וגם חיכית פה 3 שנים.
כן, יותר. כן, והאופציה השנייה היא... זה מתווה שבית המשפט הציע, והוא עוד לא סופי, אבל זה נתעדכן בעוד כמה חודשים על סוף הסיפור, אבל המתווה השני שאני מצביע אליו כרגע, זה בעצם כל אחד לקחו שמי, השמי בעצם העריך את שווי העסקה הדירה כיום, וכל אחד צריך להוסיף לטובת סיום הפרויקט בערך 40% מעליית הערך שהייתה לו. זאת אומרת, לי באופן אישי לוקחים 1.5 מיליון, כי זה כביכול מחיר הקנייה, אל מול 2.7, שזה מה ששמה יעריך את הדירה שלי היום, את הזכות לדירה שלי היום, ועל הדבר הזה, זאת אומרת, יש פה בערך 1.2 מיליון, אז 40% מזה, אני צריך להוסיף, זאת אומרת, סדר גודל של כמעט 500,000 שקל, מהכיס, כדי, והכסף הזה ילך לקבלן שיבוא ולסיים את הפרויקט.
אני קצת, גם אמרת לי את זה בטלפון, לפני שעשינו את הפגישה הזאת, אני לא כל כך מבין איך, מה החישוב שעשו פה. הרי יש את השלד שקיים, צריך להשלים אותו. זה יעלה סכום X.
כן.
מה הקשר, כמה עלה מדד תשומות הבנייה, בתקופה שמאז שחתמת על החוזה, 40% מנו, למה לא פשוט אמרו שכל אחד ישלים, לך נשאר להשלים עוד 200,000 שקל, לסיים את הדירה, 300, whatever.
אז תראה.
מה זה החישוב הזה? איך הוא...
כן.
מאיפה הוא נבנה בכלל?
קודם כל, זה גם לא 100% ברור לי, אבל בגדול, יש קודם כל חלוקה בין רוכשים דירות חדשות לדיירים הוותיקים, שהם, אגב, כל הסיפור הזה, אנחנו מדברים פה על רווח, הפסד, אבל בסוף יש אנשים שחיים היום באתר בנייה כבר מעל 3.5 שנים,
בחוסר ודאות,
בבוץ, ובלי מדרגות, כאילו, וליבי איתם, ליבי איתם, ואם צריך להרגיש כאילו מבואס למישהו, זה לחבר'ה שחיים שם.
וגם, כאילו, אני חושב שהם.
כן.
כאילו.
ואז...
יש מספיק עצב לכולם, יש מספיק בסה לכולם.
ובעצם בהם החליטו לא לגעת, זאת אומרת, הם גם ככה סובלים המרכזים בסיפור, הם שמו את הבית שלהם, ובהם לא נוגעים, זאת אומרת, הם לא צריכים להוסיף כלום. ואז בין כל הדירות החדשות, עכשיו התחילו איך מחלקים את הסכום שנשאר. נשאר בערך 30 מיליון שקל על מנת להשלים את הפרויקט. הכסף הזה לא נמצא בשום מקום.
זאת ההחלטה של בית המשפט? זאת ההמלצה של בית המשפט? אגב, זה נשמע לי יזוי, כי נכון, אתה כאילו קונה חדש על הנייר, ויש מישהו שהוא, זו דירה שהוא, אולי אפילו בכלל משקיע, שקנה אותה יד שנייה. למה שהוא לא יוסיף כסף, ואתה כן תוסיף? אני לא מבין את ה... החלוקה הזאת נשמעת לי פשוט הזה, אני לא מבין, אני לא מצליח להבין שום דבר רציונלי פה בהצעה הזאת.
אז קודם כל, להם יש זכויות עודפות, אני גם לא מכיר בדיוק מה על מה הם חתמו, אבל ההסכם בינינו, ביני ובין היזם, וההסכם בין הדייר הקיים לבין היזם הוא שונה מאוד, ויש לו זכויות, כאילו בסוף הוא ויתר על הקרקע, כאילו על רכיב הקרקע, אז יש לו שם זכויות שהוא יכול לתבוע את ה, כאילו לקבל דברים אחרים. אני לא בדיוק מכיר את החוזה שם, אבל בגדול, מה שאני מבין מהעורך דין שעכשיו מייצג אותנו והוא התחלף, שאי אפשר לגעת בהם, והם לא חלק מהמשחק, ואז נשארנו בעצם 70 דירות חדשות בפרויקט, רק תבינו את הגודל שלו, זה רחוב, כל הרחוב ביחד עושה את התמ"א 38-1, ואנחנו צריכים לחלוק את בערך 30 מיליון שקל שצריך להוסיף. זה ההחלטה של ה... ועכשיו, ניסו לחשוב על המנגנון שיהיה כמה שיותר פייר, כמה כל אחד צריך להוסיף, כי יש כאלה שקנו דירת שני חדרים, ויש כאלה שקנו את הפנטהאוז. וכל אחד, כאילו, ניסו לחשוב איך אנחנו מחלקים את זה. ויש כאלה שקנו ב-2.8 בשנת 2020. אז האם הם צריכים לשים את אותו סכום שאני צריך לשים? זאת אומרת, זה כן שאלה שצריך לחשוב עליה, ואין תשובה אחת נכונה. כאילו, מישהו ידפק פה, והדרך שהם ניסו להגיד, אוקיי, איך אנחנו דופקים הכי פחות, אני חושב, זה להבין כמה כל אחד הרוויח בתיאוריה, במידה והדירה מוכנה, ואז לגזור מכל אחד את הרווח שהוא היה אמור לקבל באופן יחסי, כדי שכולנו נרוויח מזה.
כולנו נרוויח וניפגע באותה מידה.
כן, אז זה בעצם המנגנון שבנו פה. עכשיו שוב, זה לא אושר עדיין. יש עדיין דיון בבית משפט, הוא מתחל לינואר עכשיו, ששם אנחנו אמורים לקבל תשובה סופית.
אתה מבחינתך עכשיו, אומרים לך, יאב, בוא תוסיף עוד 500,000 שקל, אתה כבר מושקע פה מעל הראש בפרויקט הזה. מה האלטרנטיבות שלך? בוא נגיד שאתה אומר, חבר'ה, אין לי כרגע לשים לכם עוד 500,000 שקל מזומן לתוך העסקה הזאת, אני כבר הפסדתי פה מספיק.
אז קודם כל, באופן אישי, אני מאוד שונה מכל שאר האנשים, כי כל שאר האנשים, מה שהם מפסידים זה מה שהם שמו. ואצלי יש פה עוד 500,000 שקל אקסטרה שאני יכול להפסיד פה, ולכן האלטרנטיבה שלי היא להפסיד 500,000 שקל בוודאות. ולכן האופציה הזאת היא כמעט לא על השולחן מבחינתי. וזה שונה מהשכן שלי שקנה את הדירה במיליון וחצי ובאמת שם 300,000 שקל וזה מה שהחזירו לו וזהו. אז זאת אומרת, המחיר ההפסד שלי הוא הרבה יותר גבוה מכל שאר הדיירים בפרויקט. יש עוד שניים שעשו את הקנו באמצע כמוני, חוץ ממני, מתוך 70 ומשהו. אז כמו שאתה מבין, לי...
אתה באיזשהו כמעט לא ניגוד אינטרסים, זה לא המילה הנכונה, אבל... יש, התמריצים שלך והתמריצים של שאר הדיירים לא מיושרים.
נכון.
זאת אומרת, לשאר הדיירים הרבה יותר משתלם לבוא ראש בקיר, ולהגיד אנחנו רוצים לסיים את הפרויקט כאן ועכשיו, וניקח את ההפסד שהפסדנו, ומה שלא, יש לנו את הערבות, מה שלך לא משתלם בעליל.
נכון, נכון.
אז איך אתה מתמודד עם הסיטואציה הזאת?
אז קודם כל, ההפסד התיאורטי שלי הוא יותר גדול, כי התוספת היא ממיליון וחצי, ולא מה... כאילו, זאת אומרת, אני יוצא פה קרח מכל הכיוונים, גם אם אני יוצא, גם אם אני נשאר, בכל מקרה אני מפסיד פה יותר על ההתחכמות שעשיתי, וזה מחיר שצריך לדעת לקחת אותו, במיוחד כשידעתי שאני עושה עסקה מסוכנת, וזה, כאילו, אני ממש ישן עם זה טוב בלילה, זאת אומרת, זה לא משהו ש...
כן, אני חושב אבל שידעת שאתה עושה עסקה מסוכנת, וחשבת על עצמך, אני משקיע סכום כסף מסוים, מקסימום אני אפסיד אותו.
כן.
לא חשבת, מקסימום אני אפסיד אותו ואני צריך להוסיף עוד עליו.
נכון, נכון. ואני חושב שלא מדברים על זה מספיק, במיוחד בתקופה הזאת של היזמים שמציעים פרויקטים נוצצים בלי כסף. שוב, לא רוצה להלחיץ ולא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני כן חושב שצריך לקחת, לנסות לצייר תרחישים שיכולים להסתבך קצת מעבר להפסדתי את הכסף או לא הפסדתי את הכסף. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא פושט רגל ביום קבלת מפתח. זה תמיד נמתח ונגרר, ויש הרבה במפרים בדרך. אז כמו שאמרנו, כאילו אם אני חוזר לשאלה שלך קודם, לי אין ספק שאני אמשיך בפרויקט הזה. הנחמה שאני יכול למצוא, או הדרך שאני יכול לבלוע את הגלולה הזאת בצורה יותר נעימה, זה דרישה שבעצם אנחנו מי שהחליט שרוצה להישאר, זה שאנחנו נצמיד את זה למשכנתא בסוף. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו מוסיף עוד 500,000 שקל מהכיס.
אלא המשכנתא תגדל, החוב יגדל.
החוב יגדל, ובעצם זה יצמצם לי ביום המכירה שלי, כי אני מתכנן למכור את הדירה. אז ביום המחירה, במקום להכניס את הכסף לכיס, אני אכניס אותו לכיס של הבנק, שזה מבחינתי יותר טוב מאשר להפסיד 500,000. כאילו, זה האלטרנטיבה שלי.
כן, אני חושב שמבחינת, כאילו, מה שאני לוקח מהשיחה הזאת, אני חושב כמה דברים. דבר ראשון, ערבות צחוק מחיר. אני חושב שזה הבייסיק, נראה לי שאתה בחיים לא תיכנס שוב לעסקה שאין לה ערבות חוק מחר, אם זה דירה מקבלן, אתה רוצה שהכסף יעבור דרך הבנק, להיות מבוטח.
כן, ועדיף של בנק. זאת אומרת, פה זה לא אחד הבנקים, זה גוף חוץ-בנקאי, שמבחינתי אז היה שקוף, מרגיש לי שההתנות הפיננסית שלו קצת פחות, כאילו אני קצת פחות בראש.
בוודאי.
כן.
ברור.
אז גם...
אוקיי, שזה דבר אחד. דבר שאני חושב שגם איכות היזם.
לגמרי.
כאשר קונים דירה יד ראשונה, ההבדל בין לקנות מחברה כמו אשדר, או תדהר, או אשטרום, שהן חברות ענק, יציבות, הן בוחנות בפינצטה כל פרויקט שהן נכנסות אליו, והן לא מקדמות שום דבר אם הוא לא כדאי להם כלכלית, לבין יזמים שהם קטנים, הם פחות מנוסים. בסוף, אין מה לעשות, הפרויקטים השווים באמת הולכים ליזמים הגדולים, כי היזמים הגדולים יודעים להציע יותר, הם יודעים לעמוד ברווחיות יותר נמוכה, הם יודעים למכור את הדירות במחירים קצת יותר גבוהים, יודעים לפצות על זה בכל מיני דרכים, יודעים לבנות יותר בזול. יש להם הרבה מאוד ניסיון.
אני אוסיף עוד דבר שאני חושב שאם זה היה יזם גדול מלכתחילה, כנראה שהחמש שנים העיכוב האלה, שזה לדעתי, זה האבן דומינו הראשונה שגרמה לכל הסיפור הזה, וכאילו זה לא היה קורה מלכתחילה, כי היה להם יותר ניסיון בזה, ואני אוסיף עוד דבר, זה כבר טיפ איך לעשות את זה, אני מסתכל הרבה, כאילו היום כשאני מסתכל על פרויקט חדש, אני מסתכל באתר המאיה, בדרך כלל רוב החברות הגדולות נסחרות בבורסה, ואפשר, מי שלא מכיר, אתר המאיה, אתר של הבורסה הישראלית, שאפשר ממש לראות דוחות רבעוניים ושנתיים של החברות.
כן, הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים באמת להסתכל בדוחות כספיים ולהבין את המשמעות שלהם, בטח דוחות כספיים של חברות יזמיות,
אפילו שמאוד ממונפות. תקציר מנהלים, יודע לתת תמונה יחסית נוחה למשתמש. שוב, אני כן בעד, תיקחו את זה לשמי שידע לקרוא את הדוח רווח והפסד של הפרויקט, אבל גם תקציר מנהלים יכול לתת לכם צבע על גודל החוב, על כאילו אפילו אפשר להשוות בין שתי חברות ולהבין כאילו את הלך הרוח. זה משהו שבהחלט אפשר לעשות די בקלות. כאילו אני לא חושב שצריך להיות מקצוען ממש ברמה גבוהה כדי לעשות את זה. זה משהו שטיפ שאני לקחתי כאילו שאני יכול להעביר לכם הלאה.
כן.
לדעת סיכון סיכוי. כאילו בסוף אני ידעתי שאני הולך לסיכון עם סיכון גבוה, וכן, כן, כמו שאתה אמרת, לא שיערתי שזה יכול להגיע להפסדים מעבר לסכום. זאת אומרת, קצת כמו בשורט, שאתה לא יודע איפה תיגמר.
איפה זה נגמר.
איפה זה נגמר, וצריך לקחת את זה בחשבון, שזה משהו שלא לקחתי את זה בחשבון כשנכנסתי. נקודת מחירה ברווח, כאילו היום בדיעבד, כמובן שהיו הרבה פעמים שאני יכול
לצאת.
שיכולתי לצאת, וכאילו בוא נגיד ככה, התמרורים כן היו, אולי לא בצורה מאוד מובהקת, ואולי אני באופי שלי מאוד אופטימי. אז כל פעם שהגיע עוד תמרור, אז אמרתי, יהיה בסדר.
אני חושב שזה חלק, זה מחלה של כמעט כל המשקיעים. כאילו, להיות משקיע זה להיות בן אדם אופטימי, שחושב שהדברים יהיו טובים, שהכלכלה תתחזק, תשתפר, שהנכסים יעלו בערכם. זה חלק מהטבע שלנו בתור משקיעים. האם היה דרך שיכולת לדעת בתקופה שהיזם מוכר דירות ב-2.8 ואתה יכולת למכור ב-2.6, האם היה לך דרך לדעת האם התמורים באמת היו מספיק חזקים בשביל להגיד לך משהו לא הולך כשורה? לא ברור לי שזו טעות מבחינתך.
לא, כאילו... לא יודע אם הייתי עושה את זה אחרת בדיעבד, אבל כן הייתי צריך להיות ער יותר לתמורים, בוא נגיד את זה ככה. ודבר שני, שאני חושב שזה מתחבר, זה להיות ביחד עם הדיירים האחרים. זאת אומרת, להבין את ה... כאילו, אנחנו התאחדנו רק כשהפרויקט התחיל את האיחורים שלו. אם אנחנו היינו מתאחדים לפני ומבינים את הסטטוס ולוחצים על היזם לעשות ככה או אחרת, כאילו היה ברור...
אתם לא הייתם מעורבים יחד עד שלב שכבר היה די מאוחר.
בדיוק, אנחנו התאחדנו והבאנו ייצוג של עורך דין, בתכלס רק חצי שנה אחרי שהיינו אמורים לקבל מפתח.
למה זה קרה כך? למה לקח לכם כל כך הרבה זמן להתעורר ולהבין אנחנו חייבים לפעול עכשיו, אם לא אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בבעיה יותר גדולה?
אני חושב שזה כמה טעמים. קודם כל, לא היה אינטרס ליזם לחבר בינינו. ולעשות את זה אחרת, זה קשה. זה קשה למצוא, בסוף אנחנו מדברים פה על 70 אנשים שונים.
רנדומליים, בטח.
רנדומליים, רקעים סוציו-אקונומיים שונים, כל אחד והמטרות שלו, ולנסות להגיע למחנה משותף, זה משהו שקשה, ורק כשאתה עם הגב לקיר, אתה צריך לעשות את זה. אבל אני חושב שמראש, אם הייתי, כאילו אם אני מנסה לקחת פה משהו, זה כן לנסות לפגוש את האנשים שאני שותף שלהם בעצם בפרויקט. וכן, כאילו בסוף, המטרה של היזם במהלך הדרך הייתה כן לנסות לפלג בינינו, שלא נתאחד ונתבע אותו בצורה מרוכזת, זה ברור שזה הפוך מהאינטרס שלו, והיינו יכולים בעצם לחשוב על זה ולעשות פעולות יותר מראש, והיום בדיעבד יש הרבה מאוד חבר'ה שמתעסקים בנדלן, מבינים נדלן, כאילו בסוף אני אומר, וואו, היינו פה נבחרת, חבל שלא שילבנו ידיים לפני. כאילו זה דברים שאני מבין היום בדיעבד. ואגב, אפילו יש עובדי חברה מצברים שקנו בפרויקט. זאת אומרת, ככה הם היו אופטימיים.
הקונספציה.
כן, הקונספציה. זה לגמרי מתחבר לתקופה.
כן, כן. אני חושב שיש לי עוד שתי הערות ככה על הסיפור הזה, שהוא בעיניי סיפור מרתק, ואלף כל, אני, בלי קשר, אני מאוד מעריך את זה, שאתה מוכן לבוא ולדבר על כישלונות. זה לא מובן מאליו, בטח ממישהו שעוסק בליווי משקיעים למחייתו. הכי קל לבוא עם המצגת הזאת, עם המצג של אני כזה עשיר והצלחתי וכל ההשקעות שלי זהב, ואני לא עושה טעויות אף פעם, ולהגיד, וואלה, תראו, חבר'ה, עשיתי פה טעות, זו טעות שאני מבין, אני לומד מהטעויות האלה, זה דרגות על הכתף שלי, אגב, דרגות והמלחמה, אני גם חושב שגם צהל צריך להפנים את זה גם כן, שאנחנו, גם עם המנהיגים שלנו וגם עם המנהיגים הצבאיים במיוחד, גם כשהם נכשלו, זה לא, דווקא מהכישלונות האלה לומדים הכי הרבה, ואנחנו דווקא רוצים את האנשים שהספיקו להיצרב, ויש להם את הצניעות הזאת שהם גם נכשלו, זה דבר שהוא מאוד מאוד בריא בעיניי. מעבר לזה, אני חושב שכל הסיפור הזה של תמה אחד, זה פשוט אסון. מאינסוף פרויקטים שבחנתי, וגם היו תקופות שניסיתי לקדם תמה אחד בירושלים, בכל מיני מקומות, לרוב זה לא מצליח. כן, יש מקומות שזה מצליח, יש דוגמאות של מקומות שעשו עבודה מאלפת, יש חברות שבאמת עשו עבודה טובה, לרוב זה לא מצליח, יש פה איזשהו טלאי על טלאי, יש פה עסקאות שהן כל כך מורכבות, שגם ליזמים קשה באמת לדעת כמה הם הולכים להרוויח, דברים, יש כל כך הרבה דברים בלתי צפויים שיכולים להיכנס פה, ובין אם אנחנו מדברים על דירות הישנות שהולכות לתמה, שהרבה פעמים הדירה פתאום הופכת להיות איזה משהו שהוא חשוך וסגור וחדר מתוך חדר, כל מיני דברים שהם סופר בעייתיים ולוקחים מקומות חנייה, ומעבר לזה, כאילו גם מי שקונה דירה מהיזם, הרבה פעמים הדירות האלה מתוכננות בצורה שהיא, כן, היא מנסה למקסם את מה שיש, אבל זה גם יוצא דירות שהן דירות אלכסוניות כאלה, על דירות בעייתיות, חדרי מדרגות צרים, מעליות קטנות, כאילו כל מיני דברים שמאוד מפתה, כשבנם עכשיו בא לקנות דירה חדשה, והוא רואה דירה שהולכת ב, לא יודע, ב-29,000 שקל למטר בפתח תקווה, דירה חדשה מקבלן, ואז הוא רואה שהוא יכול ב-20,000 שקל לקנות בבניין ליד דירה שהיא תמה אחד, ואומר, זה גם חדש מקבלן. ולהבין שמהותית זה מוצר אחר לחלוטין, וגם כשזה מצליח, גם כשזה מצליח, קיבלת מוצר שהוא נחות, ואתה לוקח את כל הסיכונים שזה אולי לא יצליח. האם אתה, תגיד לי, אנחנו בתור חברה, באתיקה פיננסים, לא מלווים ולא עוזרים לאף אחד לקנות דירה שהולכת לתמה אחד, אף פעם, כמדיניות. אני אשמח לשמוע, כאילו, איך הגישה שלכם לעניין הזה?
אז קודם כל, זה מחשבה מעניינת, ואני כן חושב שיש קשר לתמה 38-1, אבל אני חושב שכן, אפשר להגיד את זה על יזמים קטנים, אפשר לעשות, כאילו, אתה יכול לעשות את החיתוך הזה על כל מיני נושאים, וזה לאו דווקא המסקנה המרכזית. כן, כאילו, באופן אישי, קודם כל, אני אגיד שהפוקוס שלי הוא תמיד היה ותמיד יהיה בדירות יד שנייה. אני חושב ששם בסוף הערך המוסף שלי כמלווה משקיעים הוא יותר גדול. אני כמעט ולא מתעסק בדירות יד ראשונה. ובאופן כללי גם דירות יד שנייה שהולכות לתמ"א 38-1, אז כן, זה צריך להיות משהו שהוא באמת, אני כן מסתכל על זה כפחות מאשר פינוי-בינוי, אף על פי שזה גם תלוי במטרות שלך. בסוף ההבדל בין תמ"א 38-1 לפינוי-בינוי, אחד הדברים הגדולים זה הזמן. זאת אומרת, אם יש לי לקוח שרוצה לקנות ולמכור בתוך 3-4 שנים, ובזמן הזה הוא חושב שיקבל פינוי-בינוי, אז זה לא ריאלי מצד אחד. מצד שני, יש כבר פרויקטים של תמ"א 38-1, שהם יותר מתקדמים, וכאילו, יש פרויקט אחד, נגיד, שיש לי עכשיו בראש, מיזם שאני מכיר אותו באופן אישי, ואני סומך עליו, ואני יודע שהוא על הכיפה, אז בעסקאות כאלה, כן, כן, אני רואה פוטנציאל, שבסוף אתה מקבל פשוט את האקסטרה מרפסת, האקסטרה ממד, ומוכר הלאה. זאת אומרת, לפרויקטים יותר קצרים, זה כן יכול להתאים
לשם. זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה קטגורית, באותה מידה שאני פוסל.
כן. כן, אני כן מסתכל על זה כמוסר נחות יותר, וכן מסתכל, כאילו, המחיר שאני אשלם על דירה כזאת, הוא יותר נמוך מאשר על דירה אחרת. כאילו, מה זה על דירה אחרת? על דירה שהולכת לפינוי-בינוי, לצורך ההשוואה. כן. באותם קבועי זמן. זה מורכב, אבל צריך לחשוב ולחשב, זה לא פשוט.
מאור, טוב, אז יאב, קודם כל, ממש תודה. אתה מערך אותי אצלך בבית, בית מקסים, והיה כיף ומרתק. ואני מקווה שגם מי שמאזין לפרק הזה בפודקאסט, פשוט מקבל, יש פה פשוט אוצרות של דברים ללמוד ולהבין ולהפנים, ו, זה הכוח הכי גדול של כלים כמו פודקאסט, שאפשר לשמוע על טעויות, על דברים שאנשים אחרים עשו, להבין מה עובד יותר, מה עובד פחות.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסים, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.